פארס שואל ואמר, האם מותר לכתוב שטר כתובה ולחתים את העדים לפני הקידושין ובשעת הקידושין והחופה לבוא לקרוא את השטר כשהוא כבר כתוב וחתום על ידי העדים? האם אין בזה פיסול משום שזה נראה כשקר, שהרי כתבו את השטר וחתמו עליו בתור כאלה ששמעו שהבעל אמר לאישה, הרי את מקודשת לי, וכאילו כל החיובים, ועדיין לא שמעו את הדבר הזה, וזה אולי נחשב מחזק שקרה. כמו כן שאל השואל, אם אדם היום הולך לקופת גמח ומבקש הלוואה, אומרים לו, בבקשה, הלך שטר הלוואה, לך בבקשה תמלא את הסכום שאתה צריך, תחתים שני עדים, תחתים את הערבים וכל הללו שערבים לך, ותביא את השטר ותקבל את ההלוואה. והרי הנוהל הזה שקיים בגמחים יוצר מציאות שכותבים את השטר וחותמים העדים עליו עוד בטרם ראו ועוד בטרם ניתנה ההלוואה. האם אין בכך פיסול או משום מחזיק שקרה או לא? באמת על העניין הזה של מחזיק שקרה יש סוגיות בגמרא בבא בתרא דף ה' עמוד א' וכן בגיטין דף כ"ו ועוד בכמה מקומות. ואליבא דאמת מי שיראה יראה שלא בכל מקרה חששו חזל למחזיק שקרה, אבל מאחר ורבו דעות המפרשים ואנחנו לא נמצאים בעידן של סנהדרין שהמחלוקות מתנקזות אל הסנהדרין והסנהדרין מכריעה, אז באים הפוסקים של ימינו בודקים זה אמר בכו וזה אמר בכו ואז זה אמר בכו ואז חוששים לדעות האלה ולדעות האלה וכו'. כתוצאה מכך נוצר מצב שאם יש מסורת במיוחד של עדה שומרת מסורת מדור לדור שכל התנהלותה ממש כפי ההלכה, יש לפעמים היא מתחקת לקרן זווית בגלל שכאמור הוראת ההלכה של ימינו לוקחת בחשבון את הדעות של הפוסקים והמפרשים השונים, אפילו מפרשים שלא אמרו את דבריהם על דרך הפסק אלא על דרך הפרשנות נלקחים בחשבון, ואז לפעמים נוצר איזה מין רוב שרוב הפוסקים אומרים כך שאסור לכתוב שטר כתובה לפני ששמעו העדים כיצד הוא אומר לה רק מקודשת לי כדת משה וישראל ובוודאי לא לחתום, ועל זה כמובן הם בונים את ההלכה. כיוצא בזה אז באמת אחד שהוא תמיד חכמים אמיתי הרב אליהו בר שלום שהתמחה מאוד מאוד בנושא של משפט הכתובה לפנים חבר שני כרכים על העניין של הכתובה והיום זה כבר חזון נפרץ 8 כרכים 10 כרכים ממש פרק אותה לגורמים כשהוא מביא את כל ההיבטים ההלכתיים על כל דבר ודבר. מבחינה זו באמת מלבד שהוא תמיד חכמים אמיתי הוא גם התמחה מאוד מאוד בעניין זה, ואז הוא סומך את יהבו על המנהג הספרדי שלא חותמים אלא עד ששומעים הרי את מקודשת לי, עד שהוא רואה את מעשה הקידושין אז העדים חותמים, ולכן כאמור הוא יוצא תיגר נגד הללו אשר מחתימים את העדים לפניכם ורק בזמן החופה והקידושין קוראים כמו שאני נוהג לעשות, ובטענה שזה שאני רוצה שזה יהיה נוח על מנת שבזמן מעמד החופה והקידושין שעומדים וקשה לחתום, והרבה פעמים החתימה מתקשקשת והשטר נפסל. אז הוא אומר, זאת לא סיבה מספיק טובה כנגד העניין הזה של מחזיק שקרה. הוא מודע שלא בכל מקרה אומרים מחזיק שקרה, הוא מודע לכך שיש מחלוקת בין הפוסקים, אבל כאמור לדבריו רוב הפוסקים אומרים שצריך לעשות זאת בזמן המאורע ולא לפני כן. וכן, אחרי בקשת המחילה, א', נציב את מנהג אבותינו. מורי בספרו הליכות תימן תיאר בפרוטרוט כיצד נהגו יהודי תימן בקידושין ובחופה. קידושין זה בלילה, חופה ביום, כי הרמב״ם אומר שנישואין ביום. זה עוד נושא בפני עצמו, אם מותר לעשות נישואין בלילה. אולי זו שאלה שצריך לייחד עליה את הדיבור בפני עצמה. אבל הכל פנים, בלילה היו הולכים החתן לבית הכלה, ממש כמו בזמן התנאים. הוא הולך לבית הכלה, ושם הוא מקדש אותה כדת משה וישראל לפני שני עדים, ואחר כך הוא חוזר לביתו, כי עדיין היא רק ארוסתו, והיא נשארת בית אביה. ורק למחרת ביום, אז הוא הולך מביא אותה יחד עם הוריה אליו לביתו, ואז עושים את החופה בשבע ברכות וייחוד, ואז הם נקראים נישואין. אז היה מעמד נפרד של אירוסין, מעמד נפרד של נישואין, ממש כמו בזמן התנאים. והנה מורי מספר ומתאר שאת הכתובה כתבו לפני הקידושין, וקראו אותה לפני הקידושין, ומסרו אותה לחתן. כבר לפני, פשוט מסרו אותה לחתן, והחתן אחרי הקידושין נותן את הכתובה לכלה ואומר סבי כתובתך. כלומר שכבר השטר היה מוכן, כתוב וחתום לפניכם. מכאן שאבותינו לא חששו למה שהפוסקים הם חוששים מחזיק שקרה, אלא הכל כבר היה מוכן מראש. נשאלת השאלה, אף על פי שזהו מנהג אבותינו, ומנהג אבותינו תורה במיוחד שאבותינו ידועה וכך ששמרה את ההלכות בצורה נפלאה, צור הוא כל מי שיבדוק את שפרי הכתובה של יהודי תימן בכל השטרות, אין להם אח ודוגמה מבחינת הדייקנות ההלכתית שלהם. כל השטרות הכתובה המודרניים הם מלאים טעויות מבחינת המבנה שלהם, ואילו של יהודי תימן ממש כהלכה, ממש כהלכה. ויש לציין שבאמת הרב בר שלום בסופו של דבר הביא למציאות כזו שכתבו שטר כתובה כהלכה, מה שאבות אבותינו שמרו עד על אותם ארצה, ממש שמרו על מסורת הזה של כתיבת שטר כתובה כהלכה. אבל זה דבר בפני עצמו. מכאן נבוא ונראה, חרף העובדה שאנחנו יודעים שאבותינו היא באמת שומרת דינים, שומרת הלכות, אם כן, אבל בכל זאת למה לא חשה משום מחזיק שקרה? והתשובה, רבותיי, יש לנו משנה במסכת בבא בתרא, פרק עשירי, הלכה שלישית, ושם נאמר במשנה, כותבים גט לאיש אף על פי שאין אשתו אמו, ושובר לאישה אף על פי שאין בעלה אמה, ובלבד שיהיה מכירה והבעל נותן שכר. כותבים שטר ללווה אף על פי שאין המלווה אמו, אין כותבים למלווה עד שיהיה הלווה אמו והלווה נותן שכר. כותבים שטר למוכר אף על פי שאין הלוקח אמו, ואין כותבים ללוקח עד שיהיה המוכר אמו וכו'. מה אומר התנא במשנה? דברים נפלאים מאוד. הוא אומר, בעל רוצה לגרש את האישה, הולך לסופר, אומר לו לכתוב את השטר, את הגט, והוא כותב כתבו וחתמו. הוא אומר תכתבו ותחתמו ותמסרו את הגט לאשתי. כמובן סדרו ביניהם את כל ההסדרים הכספיים, זה לא הבעיה. הוא כותב את הגט ואומר להם כתבו וחתמו, והם כותבים לאישה עדיין לא נמצאת, ועדיין לא אמר לה שום דבר. גם מהו לשון, מהו לשון הגט. לשון הגט הם כותבים את כיצד האיש אומר לה. הנה לשון הגט, אומנם בערמית, בכך בשבת, כך וכך לירח פלוני וכולי וכולי, איך ענה פלוני בן פלוני במקום פלוני, וכל שום אחרון וחניכה דעית לי בעל אהבתי ולהתראי וכולי וכולי, כן? צוויתי בריאות נפשי, כי יד לא אניסנה, אופטרית ושווקית ותרחית אותיכי, ליחי. כלומר, שחררתי אותך, פתרתי אותך, שלא יהיה לך, פתרת ושווקית ותרחית אותיכי, ליחי, וכולי. כלומר, גרשתי אותך וכולי. ועדיין הדברים האלה לא נעשו, והכל בלשון עבר, והעדים חתומים, ואז הם הולכים ונותנים לו את הגט. שער פרק שני בהלכות גירושין רכה א' ב', הוא אומר לעדים, כתבו וחתמו ותנו, והם כותבים וחותמים והולכים ונותנים. משמע שכתבו את הגט למרות שהוא בלשון עבר, למרות שעדיין לא אמר לה את הדברים, או לא קיבלה את הספר שכתוב בו את הדברים האלה, והם כבר חתומים. והרי היה צריך לחתום את העדים רק לאחר שהיא קיבלה את הגט, שאז כבר יודעים שהנה דברי הקריטות נמסרו לה בכתובים, ולא נעשה הדבר הזה, אלא הכל כתוב וחתום לפני כן. וכן אותו דבר ביחס ללווה. נפסקה הלכה ברבנו וגם בשולחן ערוך, ברבנו בפרק 23 מהלכות מלווה ולווה הלכה ה', וכן בשולחן ערוך חושן משפט סימן למתת סעיף י' ג', שבא הלווה אל המלווה, אל העדים, אל הסופר, אומר לו, תשמע, אני מתכונן לקבל הלוואה מפלוני אלמוני. תכתוב בקשה שאנו עדים כיצד פלוני נתן הלוואה לפלוני ביום פלוני בסך כך וכך וכך. והוא מחתים את העדים ולוקח את השטר ומוסר אותו למלווה, והמלווה נותן לו את ההלוואה. הרי שכבר הכתיבה של השטר לרבות חתימת העדים נעשה עוד לפני המעשה, והרי אין לך מחזיק כשקרה יותר גדול מזה. אפילו המלווה, לא אסרו שהמלווה יעשה את זה, אלא משום החשש שאם המלווה יאמר לעד, תכתוב את השטר, אולי הוא לא ילווה, ואז יחייב את הלווה לחינם. אבל הלווה עצמו יכול שעבד את עצמו. ומי הוא החתן שלנו? החתן שלנו מתחייב חד צדדית כלפי האישה, שאם יאמר לה, הרי את מקודשת לי, אז נכון שזה כתוב, ענן סהדה כיצד פלוני אמר לה, הביא לי לאם תוגדת משה וישראל, ואז הוא אמר, אבל בהנחה שזה מה שיעשה, הוא מתחייב בסך כך וכך וסך כך וכך, בדיוק כמו הלווה, בהנחה שאכן באמת המלווה ייתן ללווה את ההלוואה, זה יהיה הדין וזה יהיה השעבוד, והוא מוכן הלווה לספוג את הסיכון הזה, ולשעבד את עצמו, ולקנות, לקנות בקבלת קנינים, והוא מחייב את עצמו, וההלכה מכירה בדבר הזה. אז הנה ככן, כך גם בהלוואה, כך גם בגיטין, וכך אותו דבר נוגע לשטר כתובה. שטר כתובה זה שטר התחייבות של החתן כלפי האישה. אז עוד רגע כך, ובמיוחד בימינו שלנו שהכל נעשה כבר במיידי והכל באותו מעמד, מה עוד יש לחשוש? הרי הדברים פשוטים, שאין בזה שום כפידה ואין בזה שום איסור, וכאמור אדרבה, בזה אנחנו מונעים מאיתנו הרבה הרבה שרחות, כי באותו מעמד מתרגשים וגם עומדים, אין מקום טוב שבו אפשר להניח ולחתום, והרבה פעמים יוצאים שטרות פסולים רק בגלל המצבים האלה, בעוד שאם לפני כן אתה עושה את זה בשום שכל, הכל נעשה כהלכה. יש עוד המון המון הלכות שדחו חזל את המחזיק שקרה. יש הלכות שחשו למחזיק שקרה, אבל הרבה הלכות לא חשו להם למחזיק שקרה. יש דברים שכן, יש דברים שלא. אין שטר הכתובה נחשב מבין ההלכות שאנחנו מדייקים ומסווגים מבין ההלכות שיש לחשוש להם משום מחזיק שקרה. ולכן מנהג אבותינו בידינו, וכאמור יש לו תועלת מרובה, במיוחד בימינו שלנו, שאנחנו רוצים עדים קשרים ועדים שיכולים לכתוב ולחתום כהלכה, ושלא יתרגשו, ושיהיו תנאים טובים לחתימה וקבלת קניין מבלי לדלג על שום שלב, שהדבר הזה שכותבים לפני כן הוא הדבר היותר טוב מכל עניין אחר. רבי חנניה אומר, השם עזר וברוך הוא.